שלום לכל הצופים והמאזינים של COL. השבוע אנחנו נכנסים משמחה לשמחה, מט"ו בשבט שיחול בסוף השבוע, ישירות לקריאת ים סוף, פרשת בשלח, שבת שירה. וידוע הרבי מביא מנהגו של המהר"ל, שאמר שבשבת שירה מחלקים אוכל לציפורים, זה לזכר מה שהיה נס בקריאת ים סוף, שמובא במדרש רבה, דרש רבי נהוראי. הייתה בת ישראל עוברת בים, ובנה בידה, ובוכה. הוא פושט את ידה ונוטלת תפוח או רימון מתוך הים, ונותנת לו. לזכר לנס הזה, נותנים אוכל לציפורים שהם ביחד עם בני ישראל אכלו מהפירות ואמרו שירה. שואל הרבי, ידוע שהקדוש ברוך הוא איננו עושה נס לבטלה, רק בשביל להראות קונצים. מה היה חסר לקריאת ים סוף? נס מיותר של צמיחת פירות ים, בקרקעית הים, והם בשלים מיד, אפשר לאכול אותם. דבר נוסף, למה בכלל הוא צריכה להיות קריאת הים לשני נידי מים? הרי היה יכול לייבש את הים עד שיעברו. זה שהיה צריך בכלל לייבש את ים סוף, היו כאלה ששאלו אותי, למה השם לא עשה נס פשוט יותר? שיכנסו בשחייה ויצליחו לעבור בצלילה את כל הים סוף ולצאת בצד השני. נס פחות חריף. נו, אז חשבתי שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא נזהר מאוד במנהגי חב"ד. מאחר והיהודים יצאו ממצרים ומשארותם על שכמם, הם סחבו מצות על הכתפיים. אם היו נכנסים לתוך הים, אז היה שרויה. אז לכן היה צריך להעביר אותם ביבשה. אבל יכולת לעשות יותר פשוט. לייבש את הים כליל, והם יעברו ביבשה, אחרי שהם יעברו לגדה השנייה, תביא חזרה את הים ותטביע את המצרים. ורואים שהנקודה הזאת של שני נידי מים משני הצדדים היא מאוד קריטית בקריאת ים סוף. איך רואים את זה? כי התורה מדגישה פעמיים, גם בכניסה לים, בפסוק חב"ט, וגם ביציאה מהים, בפסוק חב"ט, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אבל צריך להדגיש את זה, זה הרי ברור. אם הים נבקע לשניים, אז משני הצדדים יש נידי מים. למה צריך להסביר את זה? לפי הרבי מדרש במחילתא, שאומר שבני ישראל בשעת קריאת ים סוף היו נתונים תחת מידת הדין, היו בסיכון. למה? והיו מלאכי השרת תמהים לומר, בני אדם עובדים עבודה זרה, מהלכים בים, ביבשה בתוך הים? מה נשתנו אלו מאלו? למה הם ראויים לנס הזה? אז מה גרם להם באמת להינצל מהכתרוג של המלאכים? מרם החילתה, מה שגרם להם להינצל זה מימינם ומשמאלם. מימינם זה בזכות התורה שעתידים לקבל, שעליה נאמר מימינו אש דת למו, ובזכות התפילין שזה משמאל. אז אם ככה מובן גם כן למה כתוב חומה, היה יכול להגיד, והמים עומדים מימינם ומשמאלם. זה אין צורך לומר, זה מובן מאליו. וזה שאומר חומה, חומה באה להגן מפני מישהו שעומד לתקוף אותי. זאת אומרת, שני הצדדים, אלו שתי הזכויות של תורה ושל תפילין, שהם שימשו כחומה לבני ישראל להגן עליהם מפני מה? מפני הכתרוג של המלאכים. עד כאן זה המדרש המחילתא. הרבי שואל, גם אם אנחנו זקוקים לאיזה זכות על מנת להיות נבדלים מהמצרים, למה הוצרכו לשתי חומות, גם מימינה וגם משמאלה? וכי כל אחת מהזכויות האלה אין דיה להבדיל אותה מהמצרים? אם זה היה רק קבלת התורה, בשביל זה לבד הם לא ראויים להינצל? אם זה היה רק בגלל מצוות התפילין, הם לא ראויים להינצל? למה צריך שתי זכויות? כאן הרבי נכנס להסבר מעניין. שבקריאת ים סוף בעצם יש בה שני שלבים, וגם שני היבטים שונים. אותו אירוע בשני היבטים שונים. היבט אחד זה הסיום המוחלט של היציאה ממצרים. עד שהם עלו מן הים, עוד היה חשש שמצרים נוסע אחריהם. ברגע שהם ראו מצרים מת על שפת הים, אז הם ידעו שהגלות נגמרה לגמרי, אין להם רודף יותר. אבל לא רק זה. יש היבט עמוק יותר, שקריאת ים סוף הייתה גם שלב הכנה למתן תורה. מה הקשר? מתן תורה היה חיבור עליונים ותחתונים. כלומר, חולם הרוחני של האל טבע ירד לתוך התחתון, לתוך העולם הטבעי, והתחברו ביחד. כלומר, לא שהטבע הסתיים ונהיה ממנו אל טבע, זה לא נקרא שני נדי מים. זה לא חיבור, זה ביטול. אלא שבתוך הטבע, למרות שהולכים ביבשה, בטבע, אני חווה את האור שלמעלה מהטבע. בתוך הים אני נמצא ביבשה. בתוך היבשה אני רואה ים. זה מה שנקרא הפך ים ליבשה. קוראים לזה בחסידות, חיבור של אלמא דאידגסיא, העולמות העליינים שהם נעלמים, עם אלמא דאידגליה. זאת אומרת, באלמא דאידגסיא לא יכול לשרוד שם מציאות יש, הכל נהיה בביטול. באלמא דאידגליה יש רק ישות, ולא מרגישים את הביטול העליון. אבל כשהפך ים ליבשה, זאת אומרת שבתוך הטבע שאני מרגיש יש, אני גם מרגיש את הביטול לקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות חיבור של שני הפכים, זה רק כתוצאה מהתגלות עצמותו ממש. כלל גדול בחסידות. כל זמן שזה לא עצמותו, אפילו הצילות, זה עולם מאוד נעלה, הוא לא יכול לשחק בשני הפכים. או שהוא בגילוי, או שהוא בהלם. בתוך הצילות לא יכול להיכנס טבע. הוא יגיד, סליחה, פה זה הצילות, אין פה מקום לטבע. אם אתה רוצה שיהיה טבע, יש. ואם כל זה יורגש בו הביטול לאור האלוקי העין, זה יכול להיות רק בכוחו של עצמותו של הבורא שלמעלה מכל הספירות, רק הוא יכול לחולל חיבור שני הפכים. ולכן קוראים לזה התגלות העלם העצמות. עצמות נמצא בהעלם, אתה היום מתגלה כשהוא מחבר שני הפכים. זה בעצם, על פי חסידות, מה שקורה בעולמות הקבליים, זה לא הסיבה לאירועים למטה. הפוך. מה שיהודי מחולל פה למטה, זה גורם למהפכות שמתרחשות בעליונים. מהרבי, זה שנהיה חיבור שני הפכים בקריאת ים סוף, זה תוצאה. מגילוי עצם הנשמה שהיהודים פעלו בתוך נפשם. מה הם פעלו? קריאת פני הנפש, כמו פני הים שמעל, וזה גורם, כשקוראים את החיצוניות של הנפש, זה גורם לחשיפת ההלם של הנשמה, עצמותה של הנשמה. ובמה זה בא לידי ביטוי? איפה רואים בעבודתו של יהודי גילוי של עצם הנפש? הביטוי זה מימינם ומשמאלם. שהוא עובד את השם בשני קווים שונים. כמו שאמר המחילתא, תוירו מימין ותפילין בשמאל. אפשר להגיד את זה גם באטמוספירה חבדית, שבתנועת חבד נדרשים מאיתנו שתי מטרות שונות. מצד אחד, חסיד חבד צריך להיות ספוג עם תורה בכלל, בפרט פנימיות התורה, עניינים נעלים, עניינים של הנפש משתוקקת ונדבקת בקדוש ברוך הוא, מה שנקרא עובד. מצד שני, דורשים גם תפילין, מבצע תפילין, לצאת לרחובות, לתפוס יהודים, להניח איתם תפילין, זה שני קווים שונים כפי שנראה בהמשך. ולכן יש כאלה שהם, הסטייל שלהם זה תורה, פנימיות, דביקות. יש כאלה שהסטייל שלהם זה פרצת, עסקנות ציבורית, להאיר את העולם. כל קו הוא קו בפני עצמו. אבל מימינם ומשמאלם פירושו שאני עובד את השם בו זמנית בשני הקווים. אז בואו נגדיר את זה. עבודת השם בקו אחד, למרות שהוא קו חיובי, קדוש, אבל הוא רק קו אחד, זה עבודה שהיא מוגבלת לפי אופי טבע הנפש הפרטית שלך. כך בא לי לנפש האלוקית שלי, היא בנויה שהיא אוהבת את הסטייל הזה. והשנייה אוהבת את הסטייל ההופכי, אבל כל אחד פועל רק על קו אחד. ברגע שיש עבודה בשני קווים, בו זמנית, זה מראה שהגעתי לכזו עומק חשיפת עצם הנשמה, שהיא מעל לאינטרסים הטבעיים ומעל לאופי ימני או אופי שמאלי. פה מעניין מאוד להביא סיפור מהגמרא, שהאדמו"ר הזקן מביא אותו בספרו תורה אור. יש סיפור בגמרא, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנניה בן תרדיון לבקרו. אז אמר לו, רבי, מה אני לחיי עולם הבא? מה אתה אומר, יהיה לי עולם הבא או לא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? עשית פעם איזה מצווה? אמר לו, כן. מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. היו אצלי מעות שהכנתי לתת, שהביאו לי הבלבטים לפורים בשבילי. והיו גם מעות של צדקה שאמור לחלק לעניים. הם התחלפו לי. אז התחיל לדון עכשיו מה שלי, מה שלהם. ויתרתי וחילקתים לעניים, את כולם ביחד. חילקתי לעניים. לארג'. אז אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אם ככה, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. של ברטניה על זה, אדמור הזקן, איזה, מה זה הסיפור הזה? ובכן, הנה, בתרדן היה מעשרה הרוגי מלכות. ישב יום ולילה ולימד תורה לאנשים ברבים, בזמן הגזרות. אז א', פלא, מה הוא שואל? מה אני לחיי העולם הבא? מה, הוא לא מאמין בעולם הבא? אין לו מספיק מי סימפטומים של העולם הבא. ועוד יותר, השני היה צריך לענות לו, בטח רבי, מה השאלה? לך לא יהיה עולם הבא, אז למי יהיה? במקום זה הוא עונה לו, עשית פעם איזה מעשה טוב? ואם כבר שואל אותו, מה יש לו לענות? יש לו כל כך הרבה מי סימפטומים, הוא מצא איזה סיפור עם מעות של צדקה, ובשביל זה, הוא קבע, או, ברוך השם, סימן שיש לך חלק לעולם הבא. מה זה הסיפור? מסביר אדמו"ר הזקן משהו בפסיכולוגיה של עבודת השם. בחוכמה הפסיכולוגית העתיקה, היום יש כבר שמות מודרניים, אבל פעם חילקו את הטבעים של האנשים לארבע מרות. אנחנו נדבר על שניים מהם שהם רלוונטיים לענייננו. יש מראה שחורה, זה עד היום מדברים על זה. מראה שחורה, נוהגים לומר שזה דיכאון, אבל למ דווקא? זה נקרא אדם מופנם, רציני. אין לו חשק לבילויים. אדם כזה, אפילו אם הוא לא יהיה שומר מצוות, הוא יישב כל היום בספרייה ויקרא אנציקלופדיות, ישחק שחמט, הוא לא ילך לסרטים ולריקודים, זה לא מעניין אותו. בטבע, לא בגלל שהוא עושה את קפיה. הוא איש מופנם, לא חברתי גם. מאידך יש מראה לבנה, זה אחד שהוא הפי, והוא יש לו אנרגיות, הוא תמיד יהיה עסקן ציבורי וכדומה. מה יהיה אם זה יהיה בעולם החרדי? אז האיש שהוא בעל מראה שחורה באופי שלו, אצלו זה יתבטא לשבת בו יצר הספורם כל היום וללמוד. אם תבוא ותגיד לו, מה עם מבצועים? תגיד, תשמע, אני לא בנוי לזה, אני לא יכול לדבר עם אנשים, אני לא סובל את התשובות שלהם, אני מוכן לעזור לכם, להתפלל, אבל אני יושב ולומד תורה, מתפלל בעבודה. השני, הוא הפוך, הוא מראה לבנה. אז בעולם שלנו מה הוא יהיה? עסקן ציבורי, שליח, מבצועי, הפצה. יבואו ויגידו לו, מה עם ללמוד חסידס, להתפלל בעבודה, בהתבוננות? אומר, למי יש זמן לזה? צריכים להציל את העולם, צריכים לכבוש את העולם, אין זמן לדברים האלה. מה האמת, אומר אדמו"ר הזקן? שניהם נראה להם שהם עובדי את השם בפסיעה. האמת היא שכל אחד עשה מה שבא לנפש שלו האלוקית. מי שהאופי שלו הוא מראה שחורה, הוא בכיף עוסק בתורה, הוא יכול ללמוד 100 פעמים בלי ואחד. למה? הוא רגיל שמאה פעמים לומדים סוגיה, זה אפילו לא קשה לו. השני שהוא איש המבצועים, הוא באמת עובד במסירות נפש, יום ולילה. אבל זה הכיף שלו. ככה הוא בנוי. לכן את הקו השני הוא לא יכול לסבור. אז מה נקרא עובד השם אמיתי? אמיתי הפירוש לא שהוא לא שקרן, ודאי שלא. אמיתי הפירוש זה בא מצד האמת ולא מצד האופי. זה מי שעובד את השם בשילובם יחד. גם תורה וגם תפילין. גם ללמוד חסידות ולהתפלל בעבודה וגם לעסוק במבצעים וללכת לשליחות. זה נקרא כבר עבודה. אז מה החידוש הגדול של אדמו"ר הזקן? שגם בגן עדן כשנותנים שכר, אז לא מסתכלים, זהו אומר אדמו"ר הזקן בפרק ט"ו בתניא, כשהוא מדבר על עבדו ולא עבדו. יכול להיות אחד בדרגס בינוני, אין לו אף עבירה, כל המצוות. אבל הוא לא עבדו, כי באופי שלו הוא בן של קדושים, הוא איש עדין, היצר הרע שלו חלשלוש, אז מילא זה לא קונצרן. אז שם למעלה שוקלים דברים לא לפי הישגים, לפי כמות, אלא לפי איכות. כמה השקעת בזה נגד הטבע שלך. לכן המאה ואחד, אותו אחד שמעבר לרגילות הסטנדרט, זה עבודה. אז כמובן זה לא חשוב דווקא עם מאה, יש אחד שה... פעם הראשונה שלו זה כבר עבודה. אז מילא נסכם, הגישה של הרבי היא שילוב חסידות הדבקות וחסידות ההפצה. זה לכאורה שני הפכים באופי של הנפש. על פי רוב זה שהוא עושה את הצד הזה ולא את הצד השני, כי לא בא לו לעשות את זה. זה קשה לו. הוא רוצה לזרום עם האופי שלו. אז הוא עובד את השם ימין, אבל רק ימין. וזה עובד את השם רק שמאל. אי אפשר להגיד שזה לא עבודת השם, אבל זה לא חשיפה של עצם הנשמה. עצם הנשמה, מתי רואים שהיא מתבטאת? כשעובד את השם גם בקו הזה וגם בקו הזה. אפשר להגיד בדרך הדרוש, שזה מה שאומר החרוז לחדוידי, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. בפשט, בלי החסידות, לא מובן מה זה ימין ושמאל, מה אם למעלה ולמטה. אם אתה עובד את השם גם ימין וגם שמאל, זה סימן שתפרוצי, שפרצת את גדרי הטבע, שברת את האני שלך וגילית את עצם הנשמה. זה, אז הוא ממשיך, ואת השם תעריצי, לא את עצמך אתה מעריץ, לא את הנטיות שלך, אלא מה שהשם אומר, בין אם זה בקו שלי, בין אם זה בקו הנגדי, את שניהם אני עושה. מי נותן לנו כוח לעשות את שני ההפכים האלה? אז זה הוא ממשיך, על יד איש בן פרצי, פרץ, זה משיח. משיח שבדור, הצדיק של הדור, הוא זה שתובע ומדריך אותנו, שיהיה גם ימין וגם משמאל, ואז יהיה תפרוצי. אז אולי זה חידוש, אפשר להגיד חידוש, שהוא פרצת, כולם חושבים שהוא פרצת, זה אבידס המבצועי. למה דווקא? אחד יכול לעבוד באבידס המבצועי, ממש במסירות נפש, שעות אגבי שעות. אבל זה האופי שלו, אז הוא לא פרץ כלום. אחד יכול להתפלל כל היום בדוויקות, להיות כמו גדולי הבינונים. אבל הוא לא יצא למבצועי, אז הוא לא פרץ. דווקא מי שיש לו את שני הדברים, ימין ושמאל ביחד, זהו פרצת, תפרוצי. אז נסכם. ברגע שיש מימינם ומשמאלם, זה מה שהיה בקריאת ים סוף, לא הסתפקו בזכות של תורה בלבד, כי זה עדיין לא מראה על עצם הנפש שלך. לא הסתפקו רק בתפילין לבד, אבל אם יש גם תורה, חומה מימין וגם חומה משמאל, זה החשיפה של הפנימיות, לכן הים נחשף. הפנימיות של הים הייתה בהלם, והיא נחשפה. מעניין, כאן הרבי מוסיף רעיון נפלא. לא רק ים סוף נחשף, בכל הדרגות התגלה העצם שבהיעלם, נבקע והתגלה. אז הוא אומר את זה, בדמם צומח חי מדבר. אז הוא אומר, בדבר, אמרנו שהנפש שלהם נחשפה, עבדו את השם גם בקבלת התורה וגם בקבלת התפילין, אז הנפש עצמותה נחשפה. אחר כך זה גרם שגם הים נחשף, נפתח, נחשף, התגלה הקרקע. בקרקע יש בהלם כוח עצמיכה, אז כוח עצמיכה התגלה, צמחו עצים. בעצים יש בהלם כוח להוציא פירות. אז הם נחשפה ההלם העצמי של העץ ונתגלה פירות. והפירות יש ביכולתם לחיות את התינוקות ששרו. והתינוקות גילו את הנשמה שלהם. אז יוצא שזה שצמחו עצים עושי פירות, זה בא כתוצאה מובנית מעצם חשיפת האלם שבכל הדרגות. לכן גדלו שם פירות ים. זה מה שמקשר אותנו עם ט"ו בשבט. צריך באמת להבין, מה? למה קרה בהשגחה העליונה שתמיד ט"ו בשבט זה בשבוע של בשלח, לפני, אחרי, צמוד עם בשלח? מה הקשר? כדי להבין את זה, הבה נתעמק בעניין של ט"ו בשבט. מדוע אנחנו חוגגים את חג האילנות? כולם יודעים שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, זה משהו לענייני תרומות ומעשרות, כמו שיש ראש השנה למעשר בהמה, יש ראש השנה למלכים, שמענו שמישהו עושה סעודה וחגיגות בראש השנה למלכים, א' ניסן, גם לא באלף אלול, שזה ראש השנה למעשר בהמה. איך אומרים? זה חג לאילנות? שיחגגו האילנות? מה זה שייך אלינו? אז ידוע, כל אחד יודע מגן הילדים, מה זאת אומרת? זה לא שאלה. כתוב, כי האדם עץ השדה. דרך אגב, זה פסוק בספר דברים, שם מדובר שאם אתה צר על עיר ואתה רוצה לבנות מצור, לעלות על החומות שלה, פעם היו בונים את המצור, ממה? מעיצים. אז אומרת התורה, לא תשחית את עיצה, אסור לחתוך עיצים בשביל לבנות מצור. למה? מנמקת. כי האדם עץ השדה. רק עץ שתדע שלא עץ מאכל הוא, מעניין, לא שמים לב, הפריבילגיה הזאת של העץ זה רק לעץ פרי. עץ רק מותר אותו תשחית וקראת, מותר לחתוך אותו. אז הנה אומר לך הבן אדם, מה אתה שואל מה הקשר בין האדם לעץ? פסוק מפורש, כי האדם עץ השדה. שאלה היא, הבה נעיין יחדיו, האם הפסוק הזה מדבר על שוויון בין אדם לעץ, השוואה או הנגדה? כולם לומדים מגן הילדים, שזה השוואה. האדם דומה לעץ השדה. בוא נראה את רשי, יש לו הפתעה, רשי פשוטו של מקרא. הוא אומר, כי האדם עץ השדה, אומר רשי, הרי כי משמש בלשון דילמה. האם? זאת אומרת, רשי קורא את המשפט הזה בסימן שלילה. שמה האדם עץ השדה? מה, הוא אויב שלך? למה הוא צריך להיכנס במצור? למה תשחיתנו? אתה צר על יושבי העיר, מה אתה רוצה מהעץ? הוא לא דומה לאדם. אז מפורש רשי אומר שעץ השדה לא דומה לאדם. פילפ לוי? לא שמים לב לזה? טוב, בוא נלך נגיד כמו שהיה מקובל בציבור, שזה השוואה, לא ניגוד. הבה נשאל את עצמנו, במה האדם דומה לעץ השדה? אז יענו לך, יש לו שורשים, יש לו צאצאים, יש לו הסתעפות של ענפים, גם לאדם יש ענפי הנפש השונים, יש צורך בטיפול, איך שאתה דואג לתקינות של השתיל הרך, אם בשתיל הרך יתהווה איזה פגם בגדלותו, הפגם ילך ויגדל, ממש דומה לעץ. מה הדבר שלא שמים לב? כל הפרטים האלה שהזכרנו, גרעין, שורשים, ענפים, פירות, עלים, מים שצריכים להשקוט אותו במים. כל הדברים האלה קיימים גם בעץ רק, חוץ מפירות. כל הדברים, גם לא יש שורשים, ענפים, צל, זקוק למים וכדומה. מדוע אותו התורה כן התירה להשחית? סימן שהוא לא דומה לאדם. מי דומה לאדם? רק עץ השדה. משמע מזה, שמה יכול להיות שיש שני מיני אדם, אחד דומה לתמר, שהוא עץ פרי, ואחד דומה לאשוח, עץ רק. אז אומרת הגמרא, בנושא אחר, כשמדובר על פירות, אומרת הגמרא, מהי פרה? מהם הפירות של האדם שהוא עץ השדה? אני אם הייתי שואל אתכם, מה הם הפירות? אתם אומרים, מה זאת אומרת? הילדים שלו. אז גם לעץ שרק יש המשכיות. אומרת הגמרא, אתה יודע מה היא? פירות? לא ילדים שלו. מצוות. זה שאדם מקיים מצוות, אלו הם הפירות שלו, ואז הוא נקרא עץ השדה. אם הוא לא נותן פירות, אז הוא עץ רק, אותו אתה יכול להשחית. אז יוצא מזה שעיקר ההשוואה של האדם לעץ השדה זה לא בגלל השורשים והענפים והעלים והצל והמים, מכל אלה יש גם בעץ רק. מה שמייחד אותו זה רק פירות. כאן באה שאלה גדולה. אם מה שמיוחד בדמיון של האדם לעץ, נתינת פירות, למה להשוות אותו לצומח שזה דרגה נמוכה? אני יכול להשוות אותו לבעל חיים, כמו שהשבטים נמשלו לאריה, לביאה, איילה שלוחה. יותר מכובד להשוות אדם לעולם החי, מאשר לעולם הצומח. אז מה תגיד לי? אין פירות שם. למה אין פירות? חי לא נותן פירות? מה עם ולדות? ביצים? חלב? צמר? אורות? פרוות? אז אין לבעלי חיים פירות? נכון, זה לא פירות צמחיים. אבל הוא נותן פירות? אז למה לא להשוות אותו לחי? ואם נהפוך את זה לנמשל, אם מצוות פירושם ערכים, אז היהדות מכירה רק במצוות שהן פירות של האנושות? לא פעם שמעתי שאלה מציבורים שאינם שומרי מצוות, הם מכירים בערך של הדת. זה דבר ערכי מאוד. אבל למה אתם הדתיים חושבים שרק תפילין וציצית ושבת הם פירות של האדם? מה עם המדע? המדענים לא נותנים פרי לאנושות? מה עם אומנות? מוזיקה? רפואה? בכלל ערכי מוסר ודמוקרטיה? אלה לא ערכים. רק ערכים הדוסיים נקראים ערכים? יש כל מיני פירות. אז גם לאנושות הכללית יש פירות, לאו דווקא מצוות דתיות. מה התשובה לזה? המשנה, בהקדמה של פרקי אבות, משנה מסנדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, ואיך הוא משווה את בני ישראל? נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. זאת אומרת, היהדות רואה בנפש שתיל. של מי? של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, החינוך ביהדות, אפשר לקרוא לו חקלאות אנוש. היום יש הנדסת אנוש, חקלאות אנוש. האדם הוא כמו איזה שתיל, וצריכים לטפל בו, חקלאות. ולכן, היהדות גורסת, שהשתיל הזה שנקרא אדם, צריך לעדר אותו, סיכול, לסכל אבנים, ריסוס, שזה הכל הלא תעשה. מצד שני, צריכים פעולות חיוביות, השקיה, דישון, גיזום, שזה פעולות עשה. בטח תשאלו אותי, גיזום זה לא תעשה. אבל על פי ההלכה בהלכות שבת, מי שזומר את הגפן עם מזמרה, הוא לא חייב משום קוצר, אלא משום זורע, כי זה מסייע לצמיחה. עכשיו תזכרו, בלעדי כל אלה גורסת היהדות שהאדם יהיה עץ, כן, אבל הוא יהיה עץ רק. למה? בואו נסביר את זה בצורה פסיכולוגית. בפרט שכבר מתחילים לדבר על רישום לחינוך, וכל אחד צריך, אחד מהמבצעים שלנו זה מבצע חינוך, צריך לדאוג לדבר עם הורים בסביבתנו, שירשמו את הילד לחינוך דתי. וצריכים לדעת לשכנע אותם. הוא לא מבין מה הוא צריך חינוך דתי. שם יש לו ליבה, יש לו כל מיני ערכים, ופה מה? כלום? אז בואו נראה. היהדות קורסת שאם אתה רוצה להיות מחנך, אתה צריך לדעת שני דברים. מהי מהות האדם? את מי אתה הולך לחנך? לא רכב, אתה הולך לחנך אדם. לא מספיק שתדע את האנטומיה, כמו את המכונאות, אתה צריך להכיר את האדם. אחד שלא למד מכונאות לא יכול לטפל ברכב. דבר שני, אני צריך לדעת מה המחנך חושב על תכלית החיים. כי חינוך פירושה, האובייקט של החינוך זה התלמיד, אז מה זה אדם? אם אתה לא יודע מה זה אדם, איך תחנך אותו? דבר שני, מהי התכלית של חיי אדם שלקראתה אני עומד להכשיר אותו? אז בואו נראה מה הגישה של היהדות העתיקה לשאלות האלה. לפי היהדות, המהות של האדם הוא לא אחד מיצורי עולם החי שמהלך על שתיים, והוא צאצא של הבבונים הקדמונים. האדם הוא סטטוס נבדל לחלוטין. במה? יש לו בחירה חופשית. לא בזה שהוא נושם ואוכל, ואפילו תבונה, יש קצת תבונה גם לבעלי חיים, שהם נבונים יותר, פחות או יותר. יש לו בחירה חופשית. יתר על כן, לא סתם אדם, יהודי, לפי התניא, יהודי יש לו שתי נפשות. האחת אלוקית, והשנייה בהמית. אם נרצה להסביר את זה גם בקצרה וגם במילים עממיות, אז נגדיר את זה ככה. הבאמית, כל עניינה בחיים זה תשוקה למילוי צרכים. יכול להיות שהם צרכים מדהימים, לאו דווקא זלילה. יכול להיות מוזיקה זה גם צורך. אומנות, ספורט. הוא רוצה צרכים, מה שאני צריך, מה שבא לי, כפי שבחינוך היום מאוד דורשים את תוכנית הליבה. מה שליבה, זה אני רוצה. זה נפש הבאמית. מה ההגדרה הפשטנית של נפש האלוקית? העניין שלה הוא שאיפה לערכים. ההגדרה של ערכים היא משהו שהוא לא נובע מאינטרס שלי, אלא זה אמת כי זה אמת. כן נוח לי, לא נוח לי, זה פשוט אמת, ואני מתכופף לאמת הערכית, כן? לערכים. אז אם ככה, זה הגדרה של מהות האדם. מהי המטרה החינוכית? אני מדגיש, לא ההוראה. ההוראה זה לגמור את ש"ס משנייס. אחרי זה ללמוד גמרא, דחסידס. זה חומר. אני שואל, מה אתה כמחנך, למה אתה הולך להכשיר את האישיות הזאת שנקראת אדם? אז הגדרה של החסידות היא ככה, המטרה החינוכית היא הגברת השאיפה לערכים על התשוקה לצרכים. יש לי תשוקה לצרכים, יש לי נפש בעמית. אבל אני צריך לדאוג להגביר את הצורה על החומר. שהשאיפה לערכים תתגבר ותרסן את התשוקה לצרכים. מה האמצעים לזה? ריסון הטבעיות ועידון של הבעמיות. אני לא יכול בלי נפש בעמית בכלל. אני לא אדם, אני מלאך. אבל לעדן אותה, לאלף אותה. ריסון הטבעיות, לא רק ריסון של פשע, כי בעולם החיצוני גם החינוך רוצה לרסן. אבל מה לרסן? שלא תשתלל ברחובות, שלא תשרוף אוטובוסים. אבל טבעיות סתם בא לגלידה. אין שום מקום שיש ערך כזה להתאפק. למה להתאפק? מה רע בזה? הגישה של החינוך הכללי הלא יהודי היא מה שטבעי זה יפה, כל זמן שהוא לא מזיק לחברה. אם הוא לא מזיק לעברה, הוא רוצה לעשן, שיעשן. רוצה, יש כל מיני הנאות שהתורה אוסרת אותה, אבל הוא נהנה מזה, אז מה הבעיה? אין כזה דבר ריסון של הבעמיות. אבל היהדות גורסת לרסן את הבעמיות. לא כל מה שבא לך תעשה. ובנקודה הזו יש התנגשות חזיתית בין החינוך המודרני, שמקורו מהגויים, לבין החינוך היהודי. והנקודה הזאת תתבטא על ידי סיפור קטן. מדרש תנחומא מספר שפעם טורנוס רופוס הרשע, שהיה נציב רומי כאן ביהודה, שאל את רבי עקיבא, המעשים של מי יותר משוכללים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? הוא התכוון להגיד שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא בורא זה הכל גולמי. האדם מעצב, בונה, מייצר, עושה דבר מוגמר. אמר לו טורנוס רופוס, של הקדוש ברוך הוא יפה יותר. סליחה, רבי עקיבא אמר לו. אז אמר לו טורנוס רופוס, אם הקדוש ברוך הוא חפץ בברית מילה, זאת אומרת שהאדם יהיה מהול, למה איננו יוצא הוולד מהול ממאי אמו? ואם הוא יצר אותו ככה, למה אתה חותך? למה אתה פוגם? למה אתה מקלקל? מעניין, הסתכלות חילונית מתוך אמונה. מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה הכל. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה לי טייבי כזאת, למה לחתוך? מה, מעשי הקדוש ברוך הוא לא מספיק טובים? אז הוא הביא לו, לא היה לו זמן לפילוסופיות עם הגוי האטום הזה, אז הוא הביא לו דוגמה. המחשה קוראים לזה. הוא הביא לו שיבולים מהשדה וגלוסקאות, רוגלך. שם לו צלחת עם שיבולים, צלחת עם רוגלך. איזה אתה אוהב יותר? ברור שהוא יבחר ברוגלך. אז הוא אומר לו, מה קרה לך? אם הקדוש ברוך הוא ברא שיבולים, סימן שהוא רוצה שהם יהיו שיבולים. למה אתה חותך אותם, תוכן אותם, לש אותם, שורף אותם בתנור? מה, אתה לא סומך על יצירתו של הקדוש ברוך הוא? אז מה הנמשל? כן, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אורלה, דיינו עם תאוות. אבל בכל הבריאה כולה, חוץ מאדם, שימו לב, שמה אתה צודק. אל תנסה לתקן את החתול, ללבוש לה עניבת פרפר, שהיא תאכל עם כפית ומזלג, הרגת אותה. תן לה להיות טבעית. אל תנסה לחנך שתילים, שהם יגדלו בצורה מרובעת. תן להם לגדול ככה פרא טבעי, זה הטבע שלהם. היצור היחידי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לא מתוקן. והוא דרש מאיתנו לתקן, למול, לגזום, זה האדם. זאת הגישה של החינוך היהודי. אבל החינוך המודרני שמקורו בגויים, חינוך פסיכולוגי אנושי, שם אין את הדברים האלה. שם אין את המוסריות האמיתית, ערך אמיתי אין שם. מחינוך כזה לא יצמחו ערכים. מה כן? רק צרכים. כל מיני צרכים. יש צרכים גסים יותר, יש צרכים עדינים יותר, אבל הכל זה מה אני רוצה, מה אני צריך. אין שם ערכים. כשאדם לא שומר מצוות, שומע את זה, זה מאוד מרגיז אותו. זאת אומרת, כל האנושות אין לה ערכים, רק לכם יש ערכים. להתנדב, והצולה, זה לא ערכים? זה גם גויים, גם ערבים עושים. לתת סיוע לזקנים, כל מיני דברים, שהם... להיות מוסרי פשוט. לא לגנוב, לא לרצוח. אספר לכם סיפור אמיתי שהיה לי פעם, כשהייתי רב באוניברסיטת בן גוריון בבר שבע, אז פגשתי סטודנט אחד, בוא תניח תפילין, לא, 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 זה לא בשבילי, אני לא, לא מאמין בכאלה דברים. אז אני שואל אותו בתמימות, אם אין לך שום דבר של מצוות, אז מה המוסריות שלך? מה אתה יותר מבהמה? מה אתה שונה מבהמה? איזה ערכים יש לך אם לא זה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? יש לי ערכים של דמוקרטיה, של מוסר, זה הערכים שלי, אלה הערכים שלך. אל תבטל אותי. אז שאלתי אותו, אולי אתה מוכן להסביר לי, אתה אומר ערכי מוסר. למה צריך להיות מוסרי? זה קשה להיות מוסרי. יש לפעמים הזדמנויות שאני יכול להתאשר עם איזה טריק קטן, לא כל כך מוסרי, אבל אני יכול להיות מיליונר מזה. למה שאני לא אעשה את זה? בגלל שהמורה אמרה שזה פויה? מה יבלום אותי? למה אני חייב להיות מוסרי? אמר לי, זה לא פייר, אתה רב מבוגר, אני עכשיו סטודנט שנה ראשונה, אנחנו לומדים עכשיו בפילוסופיה על תורת המוסר. תן לי לגמור את הקורס, אז נדבר. אוקיי, אמרתי לו בבקשה. אחרי 3 חודשים, אני פוגש אותו, נו, אתה כבר יודע למה צריך להיות מוסרי? אם אין אלוקים שמחייב את המוסר, למה אני צריך להיות מוסרי? אז הוא אמר לה, אני אגיד לך את התמצית שלמדנו בקורס, היא ככה. לא בגלל אלוקים צריכים להיות מוסרי, הם לא מאמינים בזה בכלל. אם אני לא יהיה מוסרי, אז גם אתה לא תהיה מוסרי. אז גם כולנו לא נהיה מוסריים. אז החברה תהפוך לג'ונגל. ולא נעים לי לגור בג'ונגל. אינטרס? אני אומר לו, שמה, זה בדיוק מה שאני אמרתי לך. אני לא נגד להיות מוסרי. מה שאתה טוען זה טענה נכונה. אבל אל תקרא לזה ערך. זאת אומרת, בעיניך, המוסריות עצמה היא צורך. נתתי לו דוגמה. יש בחברה פשע שמפריע לחברה. עולם של פשע. איך לוחמים נגדו? יש 3 שיטות. שיטה אחת, אני עושה סורגים בבית ומנעול רב בריח, ואז אני מוגן מהפושעים. שיטה שנייה היא, אני מהלך עם 2 אקדחים, כמו השריף של השכונה, אם יבוא הפשעים, אני שולף עליהם. עכשיו, 2 השיטות האלה, האם אתה תקרא לזה ערכים? לעשות סורגים זה ערכים? אין פה ערכים, זה פשוט צורך שלי. כמו שאני לובש בגדים והולך עם בית, אז אני צריך שהבית יהיה מוגן. זה צורך שלי. וכשאני הולך עם אקדחים, גם צורך הגנה עצמי. יש שיטה שלישית, קוראים לזה הפצת המוסריות. אני אדבר עם אנשים שזה לא יפה לגנוב, זה צריך להיות מוסרי, ואם אתה לא תהיה מוסרי, מחר זה יתנקם בך. אז מה עשיתי? הרווחתי שהרגעתי את הפושעים. ואז מה? מי מרוויח מזה? אני? לא נוח לי לגור בעולם של ג'ונגל. אז למי דאגתי? לעצמי. לזה לא קוראים ערכים. זה נקרא צרכים. זאת אומרת, יוצא דבר מדהים, שבהסתכלות עומק, אז בחינוך הזה שלא על פי התורה, שבלי מצוות, תזכרו, ההדגשה היא מצוות, כל מה שהוא לא מצוות, הוא צרכים. אפילו מה שהם קוראים ערכים, למשל הביטוי הזה, ערכים דולריים, ערך המניות, אתה מדבר פה על כסף, אתה קורא לזה ערכים, זה צרכים. באה היהדות ואומרת, כי האדם עץ השדה נותן פירות, מהי פרה? מה זה פירות? מצוות. למה לא אמר סתם מעשים טובים? לאו דווקא מצוות. זה עונה על השאלה ששאלנו קודם, למה מדמים אותנו לצומח בגלל הפירות? גם בעלי חיים נותנים פירות, שאלנו. למה לא ידמות? כי האדם כחיית השדה נותן פירות. ופה באה הפתעה גדולה. מדהים. בעלי חיים לעולם לא נותנים פירות. מה זאת אומרת? אבל יש כל מיני פירות שלהם. כן, לא אמרתי שאין להם פירות. הם לא נותנים פירות. אנחנו לוקחים להם את הפירות. התרנגולת מייצרת ביצים כדי שלנו יהיה אפשר לעשות חביתה? מה פתאום? היא נחרדת מהמצב שלקחת לה את האפרוחים שהיא הטילה אותם בשביל המשך קיומה. זה שאתה יותר חזק ונהנית מזה, מה לעשות? לקחת לה. היא לא נתנה. השואל לא נתן לגברת פרוות הכסף. הוא לא מבסוט מהרעיון שיפשטו את אורו ויהיה לעדרת שלה. אתה לקחת לה את זה. אין מצב שבעל חיים נותן משהו שלא בשבילו. מה זה ברוחניות? אחד בא ואומר, אני נותן גם פירות לסביבה. מה? מדעים, תרופות, מוזיקה. אני עושה לו, אתה הלכת ללמוד מדעים כי רצית להעשיר את העולם בידע? אתה הלכת להרוויח משכורת שמנה של אוניברסיטה. אם אחר כך ייהנו מפירותיך גם אנשי מדע ויעשו מזה חיסונים, למה לא? אבל אתה לא התכוונת לתת לסביבה. הזמר שעולה על במות ושר, הוא פשוט לא יכול לסבול שאנשים הולכים עצובים, רצה שכולם יהיו שמחים. זאת המטרה שלו? בוא נראה שיעשה את זה בלי כסף. זאת אומרת, הוא רצה להרוויח. אז הוא ירוויח יותר מה שאינסטלטור ירוויח. אז הוא הלך, באמת כולם נהנים, אבל הם לקחו ממך, אתה לא נתת להם פירות, אתה עשית את זה בשביל עצמך. עכשיו אנחנו נבין את ההבדל בין עץ השדה שנותן פירות לבין עץ סרק. משהו נפלא. אילו היינו יכולים לדבר עם העץ, היינו שואלים את העץ, עץ, עץ, אילן, אילן. למה פיתחת שורשים? מה זאת אומרת? אני צריך הרי לנוק מהאדמה את החיות שלי. עשיתי את זה בשבילי. והגזע זה בשביל להעלות את המים עד לצמרת. והעלים, יש כזה דבר שנקרא פוטוסינתזה של העץ, זה הנשימה שלו. דרך העלים הוא הופך את החמצן ל... תחמוץ את הפחמן, את ההפוך. ואז אני שואל אותו, ולמה עשית פירות? אז יבוא כל אחד להגיד אותו דבר. מפירות יש הרי גרעינים, ובגרעינים יהיה מזה הנצחת הקיום של האילן הזה, אז גם הפירות הם אינטרס שלו. לא נכון. למה? כי עץ רק... אקליפטוס, ברוש, אורן, גם הם יש להם הנצחת הקיום. גם בלי פירות. איך? יש כל מיני גרגירים באצטרובל. יש כל מיני כאלה שיש להם תרמיל של זרעים שמתפוצץ ונפוץ ונשתל באדמה. וגם התפוז שכן נותן פירות, זה לא בשביל הגרעינים. כי אם רק בשביל הנצחת הדורות, היה יכול לייצר הטבע מאוד קמצן. מה שלא צריך, הוא לא מייצר. אז אם כל מטרת עץ התפוז היה שיהיה גרעינים להמשך, היה מייצר תרמיל של זרעי גרעינים, כמו שיודע לעשות הברוש, בופקלח כאלה, ומזה היה נהיה התפוזים הבאים. אז נכון, הגרעין הוא באמת לצורך עצמו. אבל אם תשאל את האילן, אבל למה אתה עושה פלחים מתוקים שעטופים אריזה נחמדה, שכל זמן שהיא ירוקה, לא יאכלו אותה כי היא בוסר. וברגע שהוא בשל, אז הקליפה הצהובה קורצת לה, ואומר, בוא, בוא, תאכל אותי. אז למען מי זה? למען האדם. זה מועיל לך משהו לצמיחה? מספיק לך כל האיברים שיש לעץ רק. אז אם אילן היה יכול לדבר, הוא היה מסמיק ואומר, תפסת אותי על חם. זו הנקודה היחידה שזה אני עושה באמת לא למעני. אני לא צריך את הפירות. אני עושה את זה למען מי שהוא בשתי דרגות נעלה ממני. לא רק חי, אדם. שאדם יוכל להנות מהפירות במצב שלי זה לא תורם כלום. אופה, זה נקרא ערכים אמיתיים. עכשיו אנחנו נבין למה אומרת היהדות, מהי פירה? מצוות. כי כל זמן שזה לא מצווה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז כל מה שאני עושה זה מאינטרסים שלי. לי יש אינטרס לכל מיני דברים שאני זקוק להם, לתרבות, לשמירה, לרפואה, למדע, זה הכל אינטרס, אולי לא אינטרס צר אישי, אולי אינטרס של הכלל, של העולם, שאני חלק ממנו. אבל משהו שהוא אקס מחוץ לעולם. כשאחד מניח תפילין, אני שאל אותו, בשביל מה אתה עושה את זה? זה נותן לבריאות? לא. זה ייתן לך, שיהיה לך ילדים יותר טובים? לא יודע. זה מרפא אותך? גם לא. יש בזה ויטמינים? לא. לפעמים זה אפילו אין בזה יופי. אם התפילין היו איזה תכשיט יפה, הייתי אומר, הוא פשוט רוצה להתקשט. משהו סגור, אפילו לא רואים מה כתוב שם. שחור, בלי שום תל, בשמה עושים את זה? יש מישהו עליון, אדם העליון, שהוא רצה את זה, ואני עושה את זה בשבילו. זה נקרא פירות. עכשיו אני מבין למה האדם, עץ השדה, איזה אדם מדובר, שנותן פירות, מצוות. אבל אם הוא עושה את זה רק לאינטרסים אישיים, גם כן משהו חשוב. עץ רק. ואתם יודעים מה מקסים בו? עץ רק יכול לגדול לבד. הוא לא צריך עשה, הוא לא צריך לא תעשה. הוא לבד יחתור בעולם ויראה מה נוח לו הוא יעשה, מה לא נוח לו. אפילו לא צריך חינוך. כל החינוך שם זה רק לתת לו טכנולוגיה ומיומנות איך אני אוכל למצות את שיא ההנאה בחיים מבלי לפגוע בזולת. זה הדבר היחידי. אבל משהו שאני אעשה מעבר לעולם בשביל מישהו מעל הטבע לא קיים. אדם שהיהדות גורסת אדם שהוא עץ פרי, מהי פירות? מצוות. ואדם כזה פירות לא גודלים לבד. צריכים לסכל, לזבל, לדשן, לרסס, לגזום. זה העשה והלוי תעשה. זה בונה אדם עם ערכים. אז עכשיו יהיה מובן. מה הקשר של הפירות לקריאת ים סוף? מקריאת ים האינטרסים מתגלה, צומחים הפירות שהם עצם הנשמה שעושה את זה למען הקדוש ברוך הוא, היא מייצרת פירות ולא אינטרסים אישיים. זה נקרא יציאת מצרים המושלמת, שאני קורע את כל, אפילו הצד הטוב שבנפש, אבל זה חיצוני, אז זה אינטרסנטי. או שיש לי אינטרס ימני או אינטרס שמאלי. אבל שיהיה מימינם ומשמאלם, זה סימן שקרעת את הים, אז מתגלים הפירות שהם הערכים האמיתיים של יהודי, שלקראת זה אנחנו מתחנכים נצר מטעי מעשה ידי להתפאר.